אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו היום על ההפקה עמרי קפלן, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, ואיתי באולפן, יובל אביבי, שלום לך.
שלום, מה יעשה לה?
יכול להיות שיהיה לנו כאן אירועים כאלה של הזקות, ושמת לב שהיה נכון, על החדשות.
יש פה, הייתה הזקה על החדשות, ואנחנו כמובן נעדכן את המאזינים ואת המאזינות במידה שיהיה בזה צורך. אנחנו מקווים שלא יהיה צורך. נכון. אנחנו במעבר חד, כמו שעושים בימינו, כן. עוברים לעניינים שנעסוק בהם עכשיו, ספרים, למרבה המוזרות.
כן. אנשים עוד מדברים על זה, ספרים, כן.
לא יודע, לא יודע איך זה מתקשר לחיים האלה, אבל בסדר, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה.
עוד מעט תראה איך זה מתקשר.
כן, נקשר את זה מהר. נכון. אנחנו מתקרבים לחג הפסח. נכון. יש חג פסח, זה קורה עוד אותו. החיים כאילו, איכשהו הזמן ממשיך להתקדם. אנחנו מתקרבים לחג הפסח שהוא חגיג, בין היתר, הוא גם חג החירות למרבה המוזרות, אבל הוא גם חג הניקיון והסדר הישראלי. על שולחננו ספר חדש, דווקא לבלגניסטים. עינת צרפתי...
למה אתה מסתכל עליי כשאתה אומר את זה?
כי אני...
אין לי מוזר.
כי אין לי מראה. זו הסיבה היחידה.
אתה לא בלגניסט.
אז זה, אני לא בטוח שעינת צרפתי תסכים. עינת צרפתי כתבה את המדריך הזה, זה מדריך גרפי לאנשים שמתקשים לשמור על הסדר, הוא נקרא יהיה בסדר, וכותרת המשנה שלו היא מדריך לבלגניסטים, ולאלה שחושבים שהם לא.
אז אולי אתה אלה שחושבים שהם לא.
אלה שמרמים את עצמם ואומרים...
לא, 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 אתה לא בלגניסט. אתה לא יכול להיכנס למועדון הזה, אני נורא נורא מצטערת.
לא יודע.
אני מכירה אותך מספיק טוב כדי לדעת... וגם הכל יחסי בחיים, נכון? אז נגיד יחסית אליי, אתה האדם המסודר בתבל.
אני חושב שאת מבלבלת סדר עם חרדה. זה יכול להיות. אני חרדתי, אני לא מסודר. אבל את הטיפול הפסיכולוגי נעשה באחת בצהריים כשהמיקרופון יקבל.
למה? בוא נעשה אותה עם עינת צרפתי.
אולי נשאל אותה, נשאל אותה אם אני חרדתי או מסודר. בסדר, נפיל עליה את הכתפיים, נפיל על הכתפיים שלה את הסוגיה הזאת.
יהיה בסדר, מדריך לבלגניסטים ולאלה שחושבים שהם לא.
זה ספר יפה, בעיקר.
מאוד, מאוד.
זה ספר מאוד מאוד יפה, והוא... טוב, נדבר איתה גם על איך מציירים בלגן ואיך מציירים סדר. גם פינת התלמוד שלנו עם חג הגלבוע, תוקדש השבוע לסדר, לפסח, לניקיון, לחמץ, וכל העניינים האלה
נכון.
שנגזרים
מהפסח. אבל אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מעניקים לספרות את הזכות להגיב על החדשות. אני חושבת שאפשר להגיד שאולי זה באותו נושא שנקרא סדר. או אי-סדר.
אני לא בטוח שזה באותה קטגוריה.
באנדרסטייטמנט לכל הפחות. היום אנחנו עם הידיעה על חשיפת זהותו של מפקד יחידת המודיעין הסודית 8200, זהות שאמורה להיות חשאית לגמרי, אז מתברר שהוא, מפקד היחידה, פרסם ספר, The Human Machine Team, קוראים לו, הוא השאיר בעמוד הספר באמזון, הוא פרסם אותו באמזון, והוא השאיר שם כל מיני רמזים ונתיבים שאפשרו לגרדיאן הבריטי לזהות בוודאות את שמו. הוא חתם על הספר בראשי התיבות האמיתיים של שמו, הוא מכונה בעמוד הספר אנליסט מומחה, מפקד יחידת עילית, הוא מנהל טכנולוגי עם 20 שנות ניסיון בנושאי ביטחון לאומי, שזאת כנראה אמת.
כן.
הכל נכון, אז למה שלא נזהה אותו?
אתה אמור לכתוב לא אמת.
כן,
זה הטריק.
אוקיי.
זה הטריק. הספר לפי התיאור עוסק בקשר שבין בינה מלאכותית וצבא. העמוד באמזון אפשר לעיתונאים הבריטים, ככה דיווחו, להגיע לחשבון הגוגל שלו. מדובר צהל נמסר שהספר המדובר פורסם לפני מספר שנים, והכתובת המוזכרת בו אינה משמשת את הקצין באופן אישי, ולא נעשה בשימוש בעבר. עם זאת הם מודים... שחשיפת פרטיו האישיים של הקצין היא תקלה.
תקלה. אופס, תקלה.
הם איתו, אני חשבתי שהם השתמשו במילה אחרת, אבל תקלה.
תקלה.
הנושא ייבדק, הם אומרים, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. טוב, מה היה אמרנו שוב ושוב? זאת התאווה של הישראלים לכתיבת ספרים, לדעתי, ש...
זה לא התאווה לכתיבת ספרים, זה יותר מזה, יש פה איזו תאווה לתהילה.
תהילה. הטייטל.
סופר. אבל לא, מה הטעם? אם לא יודעים מי כתב את הספר הגיוני הזה. אז מה הטעם בכל זה?
אני חושב, לא כולם, שוב חוזרים, לא כולם צריכים לכתוב ספר. ישראלים, אנא, תקראו ספרים, אתם לא חייבים לכתוב אותם, אתם לא חייבים את הטייטל סופר. זה לא ייגמר טוב שכולם רוצים לכתוב ספרים. תמיד אמרנו שזה לא ייגמר טוב, אמנם חשבנו על מצב השוק, על זה שמציפים את השוק בספרים, שיוצאים פה יותר מדי ספרים, שיש יותר כותבים מאשר קוראים, אבל כנראה שגם מחדל מודיעיני זה בספקטרום של הבעיות של הוצאת ספרים.
מדהים אותי שזה הדבר שמפריע לך בסיפור הזה, שכולם רוצים לכתוב ספרים. אלה אנשים שאמורים לדעת בדיוק איך לא להשאיר עקבות דיגיטליים, על זה אני חושבת. הם האנשים שאמורים להציל אותנו אם אנחנו משאירים עקבות דיגיטליים. וכמובן שאנחנו לא יכולים שלא לחשוב שזה מסביר כמה דברים, כי זאת הפשלה הכי קטנה אולי שהם עשו.
בחצי שנה האחרונה.
את האחרונה. אז לא יודעת מה להגיד על הדבר הזה, זה פשוט מדהים.
את אומרת ששוק הספרים זה לא הדבר הכי רציני שאפשר להגיד על הדבר הזה.
לא הכי חשוב כרגע, לא, לא. לא יותר חשוב מחיי אדם.
אני פשוט מאוד מחויב לשוק הספרים, את מבינה?
מאוד, מאוד, כן, כן. אני לא מפריע לי שכולם רוצים לכתוב ספרים. מפריע לי... סכנה לחיי היא מפריעה לי קצת.
כן.
אני רואה בתקלה מסוימת. בכל אופן, אנחנו נותנים לספרות להגיב על הדברים, ואנחנו באופן טבעי, אין מה לעשות, סליחה.
לא הייתה לו מרבה.
הולכים אל החייל העמית שווק של ירוסלב השק, בתרגום של רות בונדי וחיים איזק, ספר שיצא בהוצאת זמורה.
כן, זה קטע שמסביר להם איך להעביר מסרים לחזית עם הצפנה.
כן.
זה הולך ככה. ובכן רבותיי, הוא התחיל להסביר שאמש קיבל מאלוף המשנה הוראות בנוגע לעמוד 161 בחטאי האבות מאת לודוויג גנג הופר. ובכן רבותיי, המשיך בחגיגיות, מידע כמוס ביותר בעניין שיטה חדשה להצפנת הודעות בחזית. הצוער ביגלר הוציא פנקס ועיפרון ואמר בנימה שקודה, מוכן, אדוני הרב סרן. כולם הביטו אל הטיפש הזה ששקידתו בבית הספר למתנדבים לשנה גבלה בטמטום. הוא התנדב לצבא וכשמפקד בית הספר למתנדבים לשנה ניסה לעמוד על הרקע המשפחתי של התלמידים, הודיע לו בהזדמנות הראשונה שאבותיו התקראו ביגלר פון לויט הולד, ועל שעל סמל משפחה היו חרוטים כנף חסידה וזנב דג. מאז קראו לו כנף חסידה וזנב דג, ומיררו את חייו. מיד שר חינו בעיני הכל, מפני שהסמל לא עלם את מסחרו ההוגן של אביו באורות של ארנבות ושפנים. המתלהב הרומנטי שאף בכל לבלוע את כל חוכמת הצבא, ולא רק הצטיין בשקידה ובידיעה של כל מה שנדרש בתוכנית הלימודים, אלא טמטם את מוחו יותר ויותר בשינון תורת הצבא ותולדות המלחמה, והיה פותח בשיחה על נושאים אלה בכל שעת כושר, עד שהשתיקו והכניעו אותו. בחוגי הקצינים ראה את עצמו שווה ערך לבעלי הדרגות הגבוהות. אתה, הצוער ביגלר, אמר לו רב סרן זגנר, שתוק עד שתקבל רשות הדיבור. לא שאלו אותך. אגב, אתה חייל פיקח להפלי. אני מוסר לך מידע סודי, ואתה רושם אותו בפנקסך. אם תובד אותו, אתה צפוי לבית דין שדה. לצוער ביגלר היה מלבד כל שאר מעלותיו, גם ההרגל לנסות ולשכנע את הבריות בהסבר כלשהו שכוונותיו טובות. מודיע בהכנעה, אדוני ענה, שאם יובד הפנקס לא יוכל איש לפענח את הכתוב בו, כי אני כותב בקצרנות, ואת הקיצורים שלי לא יוכל אף אחד לקרוא. אני משתמש בשיטת קצרנות אנגלית. כולם הביטו אליו בבוז. רב סרן זגנר ביטל את דבריו בתנועת יד והמשיך בהרצאתו. כבר הזכרתי את השיטה החדשה של הצפנת מברקים בשדה, ואם לא הבנתם מדוע המליצו לפניכם לקרוא דווקא ברומן חטאי האבות של לודוויג גנג הופר בעמוד 161, ובכן רבותיי, כאן המפתח לשיטת הצופן החדשה, שנכנסה לתוקפה על סמך הוראה חדשה של מטה הגייס, שאנחנו משתייכים אליו. כידוע לכם, קיימות שיטות רבות להצפנת הודעות חשובות בשדה. החדישה ביותר שאנחנו משתמשים בה היא שיטת המספרים המשלימים. בזאת גם מתבטלים הצפנים שנמסרו למטה הגדוד בשבוע שעבר, והוא הדין לגבי ההוראות לפי הנוחם. שיטת הארקידוקס אלברכט, מלמל הצוער ביגלר השקדן, R8922, על פי שיטת גרונפלד. השיטה החדשה הפשוטה בתכלית, נשמע בקרון קולו של הרב סרן. קיבלתי אישית מהאדון אלוף ממשנה ספר זה ואת המידע. אם אתם מקבלים למשל פקודה על נקודה 228 לטווח אש מכונות ירייה שמאלה, אנחנו רבותיי מקבלים את המברק הבא. עניין, אם, לנו, זה, אנחנו, להשגיח, ב, הבטיחו, היי, מרתה, לך, זה, בחשש, אחר כך, אנחנו, מרתה, אנחנו, אותו, אנחנו, תודה, היטב, ועד מנהל, סוף, אנחנו, הבטחנו, אנחנו, תוקן, הבטחנו, אמנם, חושב, רעיון, שלם, שולט, כל, אחרון.
מקווה שזה לא זה מילים של גיוס מילואים אמיתי. אנחנו קוראים עכשיו.
זה אינו גיוס מילואים, זה מספר.
אבל אולי הם לקחו מפה.
אולי הם לקחו מפה את העמוד 161 של גנג אופר.
לא אתפלא, תמשיך.
הכל פשוט ביותר, הוא ממשיך. בלי סיבוכים מיותרים, מן המטה טלפון לגדוד, מן הגדוד בטלפון לפלוגה, כשהמפקד מקבל את ההודעה המוצפנת ומפענח בדרך זו. נוטל את חטאי אבות, פותח בעמוד 161 ומתחיל לחפש מלמעלה בעמוד שמאל, כלומר בעמוד 160, את המילה עניין. הנה רבותיי, המילה עניין מופיעה בעמוד 160 בפעם הראשונה כמילה 52. ובכן, אנו מחפשים בעמוד ממול, עמוד 161, את האות ה-52 מלמעלה, והיא עין. המילה הבאה בהודעה היא אם. זו המילה השביעית בעמוד 160, והיא תואמת את האות השביעית בעמוד 161, היא למד. אחר כך באה המילה לנו. אבקש שתעקבו אחרי בתשומת לב, זו המילה ה-88, התואמת את האות ה-88 בעמוד 161 שממול. היא האות נון. כך אנחנו ממשיכים עד שפענחנו את הפקודה על נקודה 228, לטווח אש מכונת ירייה שמאלה. זה מחוקה מאוד רבותיי, פשוט בתכלית, ואי אפשר לפענח בלי המפתח. עמוד 161, מתוך חטאי אבות ללודוויג גנג הופר. כולם הביטו דומם על העמודים האומללים, ושקעו בהרהורים עמוקים על תוכנם. לשעה קלה שרר שקט, עד שראה צוער ביגלר מתוך דאגה. אדוני, מודיע בהכנעה, ישו מריה, זה לא מסתדר. ואכן הכל היה מסתורי מאוד. כל כמה שהתאמצו איש מהם, חוץ מרב סרן זגנר, לא מצא בעמוד 160 את המילים, ובעמוד 161 שממול את האותיות בהתאם לצופן. רבותיי, גמגם רב סרן זגנר, לאחר שנוכח לדעת כי קריאתו המיואשת של הצוער ביגלר נכונה. מה קרה כאן? בחטאי אבות שלי זה נמצא ושלכם לא? סליחה, אדוני, נשמע שוב קולו של הצוער ביגלר. אני מרשה לעצמי להעיר את תשומת לבך אל העובדה של הרומן של לודוויג גנג הופר שני כרכים. הועל נא להיווכח בעמוד השער, רומן בשני כרכים. לנו, כרך א', ולך, כרך ב'. לכן, ברוך כשמש, שהעמודים 160 ו-161 שלנו אינם חופפים את שלך. לנו יש משהו שונה לגמרי.
לנו יש משהו שונה לגמרי. נשמע שיר של המשוררת מרים גולן, שהנה היא גם זמרת ומוזיקאית. בוא נשמע, היא אומרת שאנחנו לא לבד, זאת אומרת שהיא לא לבד.
אני גם לא לבד.
וגם אני לא לבד, זה השם של השיר, אני לא לבד.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו הישר אל לב ליבו של הבלגן, שאולי גם היינו בו בתחילת התוכנית, ומנת חלקנו בחיים האלה, רובנו לפחות, אני לא יודע, אני תמיד חושש להגיד מנת חלקנו, כי מי אני ומה אני.
מה, יתבעו אותך? תגיד לי חורה פשוט.
מנת חלקי, מנת חלקי הבלגן, הוא תמיד מנצח גם. כי התחזוקה של הסדר היא תמיד משימה בלתי אפשרית. אתה נאבק, 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 מחזיק את הסדר, מחזיק את הסדר, מחזיק את הסדר, עד שאין לך כוח יותר, ואז מתפורר מאוד מהר. בספר, יהיה בסדר, מדריך לבלגניסטים ולאלה שחושבים שהם לא, עינת צרפתי נותנת בהם סימנים בבלגניסטים. היא מקטלגת אותם לשישה סוגים. הזוהרים, יש זוהרים. אני חושב שאני לא שייך אליהם. הביישנים, השקרנים, הבלגניסט הממוצע, הזהירים והאגרנים. למי מהם אתם שייכים? למי את שייכת?
לא יודעת.
הכי מעליב זה הבלגניסט הממוצע. אפילו בזה אתה ממוצע, אתה לא יכול כאילו להיות...
עוד מעט נשאל אותה, מה כל אחד?
לא יכול להיות בלגניסט מסעיר. אני חי עם כמה בלגניסטים מסעירים בביתי, זה לא... זה... תכף נדע. עינת צרפתי היא מאיירת, היא סופרת, והיא בלגניסטית לפי עדותה שלה בפתיחת הספר הזה. שלום עינת.
היי, מאיה ויובל, שלום.
שלום. רגע, תתני בהם סימנים, הזוהרים. מה הם הזוהרים, הבלגניסטים הזוהרים?
הזוהרים זה כזה אנשים שהופכים את הרישול לכזה משהו, למשהו סטייל. כאלה אנשים שחולצה בחוץ נראית עליהם טוב, וקוקו מרושל נראה מרושל, מרושל בצורה מגניבה.
צרפתים כאלה, בקיצור.
הם גם מסתובבים בינינו, אבל כן, הם אף פעם לא אנחנו.
אוקיי, והביישנים מתפדחים מהברדק שלהם?
הם מתפדחים מהברדק שלהם, אבל אני חושבת שזה יותר מזה, כי זה בעצם גורם להם קצת עוד להחזיק מעמד, כי לא יש להם איזשהו סטנדרט.
אין כמו בושה בשביל לגרום לך לפעולה.
יש מצב שאתה מהביישנים? יכול להיות?
אמרתי לך, אם אנחנו שמים אותי על שולחן הטיפולים, אני יותר חרדתי ממסודר, אז נותן איזו אשליה של שליטה בחיים האלה.
אז מה זה אומר על יובל שהוא חרדתי? אז מאיפה הוא נכנס?
אני הזנתי להתחלה שלכם, אני לא יודעת אם זה אתי בתור מאיירת.
אתי, זה מרחב בטוח, זה רק אנחנו פה, הכל בסדר. בואו נפתח את הלב הזה לרווחה ונאפשר לכולם להציץ, קדימה.
ברצינות זה אחד הנושאים באמת שהספר עוסק בהם, כלומר, באמת האחזות שלנו בסדר, לי זה תמיד קצת מרגיש כמו איזשהו תו תקן שצריך לעמוד בו כדי להיות מבוגר מתפקד או הורה מתפקד, וגם זה יותר נעים, כלומר, אני לא מהאנשים שמתיישבים ומסדרים את שולחן העבודה שלהם לפני שהם מתחילים לעבוד, כי הרמתי ידיים, אבל אני יכולה להבין למה יש אנשים שזה עוזר להם, זה איזשהו השפעה קלה שלנו על הכאוס של החיים.
מה זה לפני העבודה? בערב לפני, אתה סיים לעבוד, אתה מסדר ומשאיר
ברור,
לעצמך, אתה
משמרת,
כן, אתה משמרת נראה לילה.
נראה לי שענית על השאלה, מסודר, שלא לומר, אולטרה מסודר.
עכשיו, תגידי, אנחנו הבלגניסטיות, אנחנו, מה אנחנו חושבים על אנשים מסודרים? רגע, אנחנו כאילו מקנים בהם, אנחנו בזים להם, מה הולך אצלנו עם זה?
זה לדעתי בדיוק התמהיל. כלומר, אני באמת לבוז להם, אבל לגמרי הייתי מתחלפת בשנייה הראשונה.
כן.
אבל מצד שני, את אפילו בשם הספר, את רומזת שהם לא מסודרים באמת, הם אלה שחושבים שהם לא בלגניסטים. אני הייתי אפילו אומר יותר מבוז, יש פה איזה מין קצת, אפילו כמעט תאוב למסודרים.
תאוב.
ואני יכול להבין אותו, כי אני חש את אותו דבר, יש נגיד כל הסרטונים האלה בטיק טוק ובאינסטגרם של האנשים שהבית שלהם נראה טיפ טופ, ומתפיחים את הקריות בזווית הנכונה ומשפריצים משהו, ואומרים, החדר שינה שלך יכול להיראות כמו מלון, וזה טוב לך, ואני בז להם ואני מתאהב אותם, אבל מצד שני, אבל אני חש בהם בדיוק את כותרת המשנה של הספר שלך. אני לא מאמין להם. זה שקר. אתם חושבים שאתם לא מבולגנים, אבל אתם כן.
שוב, זאת כזאת שאלה ברובת רבדים, אבל אני חושבת שזה באמת, יש פה את המרכיב של התאוב והבוז, כלומר, אנחנו הרבה יותר חזקים, כלומר, כיף לאנשים שהם לא צריכים להתארגן 20 דקות לפני שהם יוצאים מהבית ולוודא שכל הציוד אליהם, הם מעולם לא התמודדו עם האתגר של לחזור הביתה ולא למצוא את המפתח וגם לא למצוא את הספר שהם השאירו בעצית, והם בעצם, הם בעצם חלשים ופריבילגיים. ואנחנו הבלגניסטים מהשוחות, רק אנחנו מבינים את זה. ושוב, מצד שני, אני חושבת שכן, כלומר, הם לא מסביבתי הקרובה, אבל יש אנשים כאלה באמת.
כן, יש אנשים מסודרים.
בחדר השינה שלהם מריח כמו בית מלון.
אבל אנחנו לא נוח לנו בבתים האלה ועם האנשים האלה. אני חושבת, אם את נכנסת למין בית כזה שהוא מאוד 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 מסודר, אז את יושבת במתח מסוים, נכון?
זה לא המחמאה הכי שגורה שאני מקבלת בפליידייטים של הבנות, איזה כיף שאצלכם באמת אפשר להרגיש בנוח. ולא נורא, בעצם זה אפילו קצת, קצת, קצת מנקה את זה ששפכנו לכם את כל המיץ על הרצפה.
זה מחמאה שהיא קצת אלבון, אבל גם זה...
בדיוק, אז אני אומרת, זה 90% אלבון, יובל. אבל אני חושבת שהעשרה אחוזים האלה יש בהם משהו, שבסופו של דבר אני באמת שמחה להיות בן אדם שמרגישים לשפוך לאומית על הרצפה. אני מעדיפה להיות שייכת לצד הזה.
אבל את יודעת שהם בעצם גם אמרו לך עכשיו, תגידי, מה זה הברדק הזה שאת מגדלת בו את הילדים שלך? מה הולך פה?
ברור, אין ספק. אבל אני חושבת שגם זה אחד התהליכים שאני עברתי עם הספר, האפשרות הזאת של גם להתוודות וגם להתייחס לזה בהומור, זה אף פעם לא יפצה על כל הבלגן הזה, אבל אני חושבת שהאמת משחררת בהקשר הזה.
תשמעי, אני רוצה אבל להגיד לך שבאופן יחסי לבלגניסטית, הספר הוא מאוד מסודר.
ויפה.
הוא יפה, הוא מסודר, הוא קוהרנטי, יש שם מהלך.
אתה אומר שאתה לא מאמין לה אולי?
אני אומר, אולי היא מסודרת במה שחשוב, נגיד. היא אומרת, יש לי משאבים לסדר מוגבלים, אני מעדיפה לשים את זה בתוך הספר, מאשר, או לתוך הספר, לתוך העבודה שלי, מאשר אם כן או לא יש מיץ על השטיח.
א', לגמרי. אני מסכימה איתך, אני אדכן את מי ששופט לי את הבית, וזה נכון, זה פשוט עניין של סדר עדיפויות. אבל באמת, אני חושבת שזה היה מאמץ גדול לגרום לספר הזה להיות מסודר. בגלל זה הוא גם בעצם בנוי בצורה של מדריך, כי הוא לא באמת מתיימר לגאול את המבולגנים מהבלגן שלהם. אבל אני חושבת שזה גם חלק מהדיאלוג הזה בין הסדר והבלגן, כי אני כן הבנתי שכדי להסביר את הבלגן שלי, אני חייבת להיות קצת מסודרת ורעותה. אז כן, ביור אני מצליחה קצת יותר.
הדרך להתמודד עם בלגן היא למצוא איזושהי דרך לסדר, או פשוט לוותר על זה. מה את אומרת? פשוט להניח לזה, די, זה מה שאני, ככה זה פה, וזהו.
אני חושבת שיש לזה גישות שונות, אבל גם אני, בטח בתור אמא, אני משתדלת כן לא לתת לזה לגמרי להטביע אותי. כי שוב, אני חושבת שבאמת, כשאתה לגמרי מבולגן, והיום יום הוא דבר קשה. אני משתדלת למצוא את האמצע בין סוגיה שיותר חמורה שקשורה לזה, זה האם, לא רק האם אני לא מבטרת, זה האם אני לא מבטרת לבנות שלי, שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי נוזפת בהם על סדר וארגון,
זאת בעיה רצינית
מאוד. על סטנדרטים שאתה עצמך לא עומד בהם.
אני זוכרת את הדבר הזה.
איך אתה לא יודע איך פה מפתחות? איפה המפתחות שלך?
תדרי את החדר שלך, מה?
כל הכביסה על המיטה של ההורים.
אנחנו בחדר שלי, כי אנחנו לא יכולים להיות בחדר שלך, אמא. כן, זה כזה.
אבל את כותבת,
אבל יש גם אגרנות, ויש גם כל מיני מחלות לוויין לתוך הדבר הזה. זה לא רק סתם אנחנו ברדקיסטים.
נכון.
נכון. אני באמת חושבת שזה, שוב, קשור גם לעידן המאוד חומרני שאנחנו חיים בו, אבל גם לאהבה כנה לחפצים ולאספנות, שזה גם מקסים. אחד הדברים שאני מצליחה לחבב אצל מרי קונדו, זה החיבה שלה לחפצים וההודעה שלה לחמוד. אז זה קשור גם לדברים האלה, זה קשור בעיניי גם לריבוי משימות שיש לנו. כלומר, עד שזכרתי לשלוח את הביצה והחס על הגן לליל הסדר, שכחתי אבל להירשם ברשימה הכיבוד של לא יודעת, משהו של הילדה השנייה.
לא עוזבים אותנו, זה הילדים שגורמים את הבלגן, אנחנו עכשיו בואו נשים את זה על השולחן, היינו יכולים להיות הרבה יותר מסודרים, אם לא היה את סוכני הכאוס האלה.
אני הייתי ברדקיסטית גם לפני הילדים. כן,
טוב, אז אין לי קייס. אבל את כותבת גם על יתרונות אבולוציוניים של בלגן, את אומרת שזה, אנחנו מסתכלים על זה לא נכון, את אומרת, יש פה יתרון.
יש פה יתרון, ושוב, אני חושבת שבאמת, המאמץ והאנרגיה, והאילתור שאנחנו מקדישים כדי לפצות על הפשלות המגבולגנות שלנו, יש בו הרבה. גם הרבה חן וגם כדרך חיים. כלומר, באמת, באמת לשכוח את המפתח לבית. זה דורש ממך פתרון יצירתי כדי להיכנס אליו, או כדי להישאר בחוץ.
אנחנו אנשים יותר חזקים גם, אם נגיד את גרה בקומה רביעית, בלי מעלית, כמוני, ואת ירדת עד למטה ושכחת משהו, ועכשיו את צריכה לעלות, יודעת איזה שרירים יש לי ברגליים?
או שזה נותן לכם כישורי פריצה שלנו, כשצריך להיכנס דרך החלון.
תיזהר.
תשמע, עינת, אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל הזכרת מקודם את העניין הזה שאת מצליחה באיור להגיד דברים, וחלק מאוד מאוד גדול מהספר הוא הפן החזותי שלו, ואני רוצה לשאול אותך, באמת, איך מאיירים סדר ובלגן? זה דברים... זה נדמה, כאילו זה ברור מאליו, אבל בעצם זה מאוד מאוד מורכב, כי האיורים שלך, של הבלגן, חייבים להיות מאוד מאוד נהירים, כמו כל איור, זה ברומן גרפי, זה חייב להיות נהיר לקורא, הבלגן חייב להיות אפקטיבי.
לגמרי. אני חושבת שהוא גם חייב להיות אפקטיבי כבלגן, כלומר, צריך לצייר המון 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 פרטים, כדי שיהיה מאוד מבולגן, שזה בסדר, זה עדיין הזירה שלי. אבל באמת דווקא הפנים היותר מופשטות של הבלגן, היותר פילוסופיות שלו, דרשו הרבה השאלות מכל מיני שדות אחרים, אם זה מיתולוגיה יוונית או כאלה יורים אנטומיים, כי באיזשהו מקום גם הבנתי שזה נושאים שהם באמת יותר מאורפלים, ואולי גם כי בעצמי לא רציתי שהספר הזה יהיה ממש מלא בכל המיץ על הרצפה בסלון, וכל החפצים הפזורים בכל מקום, כי זה קצת היה כבר חוזר על עצמו. אז זה באמת הייתה אחד האתגרים, וגם התענוגות הגדולים באיור של הספר הזה.
וזה הצליח, זה ספר מאוד מאוד יפה, יהיה בסדר, מדריך לבלגניסטים ולאלה שחושבים שהם לא, עינת צרפתי, הוא יצא באוצר.
שלא תחשבו שזה ספר עזרה עצמית, לא. פשוט שמלמד אתכם איך להיות מסודרים, אם כי הוא מועיל באיזשהו אופן, כי הוא מאוד משעשע והוא מאוד יפה, וזה מה, צריך להסתכל על זה, צריך לראות אותו.
זה ספר שמנחם פשוט, זה ספר שאומר לך, אתה בסדר.
לא, הוא גם מדליק, הוא לא.
יש בו גם את הדבר הזה, אתה בסדר. אתה לא צריך לכעוס על עצמך.
אני לא רוצה להיות בסדר, אני רוצה להיות זוהרת. אז אני
רוצה... יש, יש לך את האופציה.
אז אני בוחרת באופציה של הבלגניסטית הזוהרת, זהו.
בעיניי אתה בלגניסטית הזוהרת. עינת צרפתי, יהיה בסדר, יצא עכשיו בהוצאת כתר, מושלם לרגל אלה שלא רוצים כל כך לנקות לכבוד חג הפסח, כאן תמצאו את האישור. תודה רבה לך, עינת.
תודה רבה.
תודה, להתראות. להתראות.
עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו עם הפינה קוראת לסדר, כמו ששמעתם, פינה שבה חיה גלבוע שלנו, החברותה שלנו, מסבירה לנו כל מיני עניינים מהתלמוד, ואנחנו ממשיכים היום בנושא הסדר והניקיון אולי גם. שלום, חיה גלבוע.
מה היה? שלום, יובל.
שלום.
אז מה קורה שם בתלמוד עם הסיפור הזה של סדר?
אז חשבתי לחבר בין הנקודת זמן הזו לפרקטיקות של סדר, ולדבר על ההיבט הסימבולי של טקס בדיקת חמץ, ולראות מה יש לו להגיד לנו על סדר ובלגן.
אוקיי.
זה נקרא מיד טקסט קצר ממסכת פסחים במשנה, שבעיניי הוא מאוד מקביל לשאלה של התפקיד החברתי והתרבותי של ארכיונים. וגם לשאלות מעולם הטיפול, של כמה אחורה בזיכרונות אנחנו צריכים ללכת כדי להבין משהו על עצמנו.
אוקיי.
אז שירחף לנו, כשאנחנו קוראים את הטקסט. אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. למה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בו חמץ. בית שמי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. בית הלל אומרים שתי שורות חיצוניות שהן העליונות.
אוקיי.
לא הבנתי את ההנחיות.
כן, נכון, זה טקסט של ממש...
כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אז מה זה אומר שנגיד בארון הבגדים, אני לא צריכה לבדוק חמץ?
לפי הטקסט הזה לא. לא. אני חושבת שהגלגול של בדיקת חמץ הוא השתנה. אבל אולי נגיד משהו קודם על הטקס עצמו של בדיקת חמץ, שהוא טקס קדום. עושים אותו באופן מסורתי ערב לפני ליל הסדר, ואני גם רוצה לתת קרדיט, השף והחקלאי די יפיים סיפר לי פעם שהטקס הביתי הוא בעצם וריאציה של הפעולה החקלאית של ניקוי הממגורות בתקופה הזאת של השנה, כי בעצם החיטה שהחקלאי היה אוסף במהלך השנה לא שמרו אותה בוואקום, אז ככל שהשנה התקדמה, חלק מהחיטה התאפש, צוואר עובש, חרקים, ולכן לפני שהיו מכניסים את החיטה החדשה באביב, קודם כל היו מנקים ומחטים את הממגורות. אז בעצם חזל לוקחים פרקטיקה חקלאית ומלבישים עליה טקס רוחני רגשי ומעבירים אותו מהשדה והממגורה אל הבית, ובעצם יוצרים ריטואל שאפשר גם לחשוב עליו בהיבט היותר רגשי, שהאדם שואל פעם בשנה, מה אני צריך לפנות ממחסן הזיכרון שלי? והטקס הוא ממש תיאטרלי, כאילו זה הזיכרון ילדות הכי מתוק שלי יש, ממש היינו מטמינים בבית חתיכות קטנות של לחם, מחבים את האור, מדליקים נר ויוצאים לחפש. עכשיו, מה שקראנו עכשיו בעצם, הטקס שנמצא במסכת פסחים, הוא בעצם שואל כביכול שאלה טכנית. הוא שואל איך מחפשים חמץ במרתף. אז בואו רגע נבין את זה, כי אני חושבת שהוא אומר משהו שהוא מעבר לצד הטכני. בעצם המרחב הוא המרתף. בואו נדמיין מרתף שיש לו כמו מדפים מאוד ארוכים, שורות יחסון. עכשיו, שמי הוא איש של הלכה. הוא אומר, אמרו שצריך לחפש חמץ. אני לוקח את זה במובן הכי ליטרלי, צריך לחפש בכל השטח של המרתף, אבל בואו ניקח שתי שורות, שני מדפים, נגיד, שעליהם היה מגע עם חמץ, ואותם אנחנו נבדוק, אבל על פני כל המרתף. עכשיו, כבר אני אגיד, המרחב הפרשני שלהם הוא יותר מחמיר.
כן.
ולעומתו, הלל, בית הלל, שתמיד הגישה שלו היא קצת יותר מסורתית, מתונה, משוחררת, אומר, לא צריך ללכת על פני כל המרתף. זה כמו להגיד, לא צריך לנבור אחורה. הוא אומר, בואו ניקח את שתי השורות החיצוניות. רק מה שלמעלה וקרוב, רק מה שזמין, ושם נבדוק את החמץ. זאת אומרת, הוא אומר, לא צריך לחפור עמוק מדי. יש לו תפיסה יותר פשוטה של הכאן ועכשיו.
הוא בעצם אומר באיזשהו אופן שכל הסיפור הזה הוא סימבולי.
כן.
נכון?
כן.
למרות שמסביבי האנשים האדוקים שנמצאים מסביבי לא מתייחסים לסיפור הזה של פסח וחמץ וניקיון בצורה סימבולית בכלל בכלל בכלל. הם לוקחים את זה בסיר צינות, חרדות.
נכון. כן, גם אצלי בבית היו מחפשים חמץ בקופסה של הטריס, שאין מצב שנגיע לשם. איך חמץ יגיע לשם? אבל אני חושבת שבאמת נוצר סביב, זה הרבה פעמים קורה, סביב פרקטיקה שמחזיקה שני ממדים. היא מחזיקה גם מימד ליטרלי שצריך לנקות את החמץ, אבל גם מימד רוחני, רגשי, של, את יודעת, החמץ מייצג משהו שנמצא בבית שלי, שהגיע הזמן למצוא ואז לשרוף, או למצוא ולהזיז, לעשות איזושהי ברירה בין כל הדברים שאני אוגרת, נפשית ופיזית.
כן.
ואני חושבת שבעצם יש המון עיסוק בעיניי בחמץ במקום בריטואל, זה נהיה אובססיה של לרוץ אחרי חמץ בבית, גם באזורים שלא סביר שיהיה בהם חמץ.
כן, כי זה יותר קל להתעסק עם חמץ מאשר עם טראומת ילדות, כאילו, בואי.
למשל,
זה לא, אני עושה בחירה מושכלת בכל יום לא להתעסק עם טראומות הילדות.
בדיוק, נכון.
אבל את יודעת, כשאני קורא לאור הדברים האלה את מה שקראת לנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אני שואל את עצמי, טוב, אני שואל את עצמי הרבה שאלות. קודם כל, האם האנשים שקוראים את הסוגיות האלה באמת אומרים לעצמם, רגע, 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 בואו נראה את הסימבול, בואו נבין מה זה אומר עלינו, או שאומרים לעצמם, אוקיי, יופי, אני הולך עם בית הלל, אני הולך עם בית שמי, אני מעדיף לנקות בחווה, אני מעדיף ממש להקפיד, כי הם רוב האנשים מתייחסים לדברים האלה כאל חיות שימושיות ליום-יום.
אני אגיד משהו אישי, אני חושבת שדווקא החברים הלא דתיים שלי, או החברים הדתלשים שלי, כשהם כן רוצים להסתכל על המסורת היהודית כתרבותית ולא כהלכתית, דווקא אצלהם או אצלהן מיד הגישה היא אל המטאפורה שיש פה בדבר. ההזדמנות הרגשית לעשות פה פרקטיקה שיש בה מחשבה על כמו הארכיון הפרטי שלי, על מה הדברים שהגיע הזמן להיפטר מהם. אני כן אגיד, כשהייתי בעולם הדתי, בבית שלי, ממש הסתכלו על זה במובן הכי ליטרלי. לא הייתה שיחה רגשית על איזה זיכרונות כדאי לשחרר. היה באמת חיפוש אחרי בצק. אז, אבל אמרתי פה משהו קטגוריאלי. אני מניחה שגם יש אנשים דתיים שכן נעזרים בטקס הזה כדי לעשות איזה עבודה יותר רגשית רוחנית.
אני חייבת להגיד שאני מאוד מחבבת את העניין המעשי שבסיפור. כלומר, דווקא את זה שלא מתייחסים לזה כאל דבר סימבולי. אומרים לך פה לנקות, ואני חושבת שאם אתה בית שמאי או בית הלל, זה לא שאתה יושב ובוחר יובל. אני החלטתי שאני אהיה בית שמאי. אתה מאיפה שאתה באת, וזה מסורת, בית אבא, וכל הדבר הזה, וככה אתה עושה. יש בזה משהו יפה.
אגב, גם לגבי הסימבוליקה, אתה, יש מאיפה שגדלת, והאם אתה מתעסק בעצמך ומנקה את ה...
כן, אבל זה כאילו להפוך את זה לאיזה מין רוחניות כזאת.
מה רוחניות? לאנשים שמתבססים על טראומות העבר, או אנשים שיודעים לשחרר...
אין פה טראומות, אנחנו מדברים פה על חמץ ועל פסח, ועל זה שצריך להוציא את החמץ. זה לא סיפור של טראומות.
יש פה זיכרון לטווח קצר, וזיכרון לטווח ארוך. זה בדיוק מה שאנחנו... אגב, זה מאוד מאוד מסוכן, בשני המקרים, הרי, נכון? כי אם אתה לוקח את הגישה המקלה, ואת אומרת לך, בסדר, לא צריך לבדוק במסילות של החלון בחדר השינה, כן. למה שיהיה שם חמץ? ואתה לא זוכר שאכלת בייגלה במיטה כשצפית בנטפליקס, ויש שם אחוז שילינג חמץ, ואתה הולך, אתה הולך לחוות את חג הפסח בחטא. ואותו דבר זה מסוכן אם אתה לא מדקדק בניקיון של הזיכרון לטווח ארוך, אתה לא מטפל בטראומות, בסוף זה יתפוצץ עליך.
אני חושבת שאני מסכימה איתך, אני חושבת שבית שמאי ובית הלל מייצגים איזו מחשבה בינארית שבתוכה אנחנו מתמקמים. אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים, למשל בטיפול פסיכולוגי, מאוד עוזר לי ללכת מאוד אחורה בזיכרונות כדי להבין משהו על עצמי היום. ולפעמים המטפלת שלי יכולה להגיד, די, די, בואי נסתכל על ההווה, ולא כל דבר צריך לחפור אחורה לתקופה קדומה. אז אני חושבת שלא צריך לבחור בין בית שמאי לבית הלל, אפשר לנוע בתוכם. ואני אגיד לכם רק שהברכה, שאבא שלי ממש, זה אחד הזיכרונות הכי יפים, הוא היה אומר בסוף את הברכה בארמית, אני לא מצטטת בדיוק, אבל אומרים שם כל חמירה וחייה, דעיקה ברשותי, דחזיתי, דלא חזיתי, כאילו ממש אומרים משפט שהוא מדהים, הם אומרים, אם נשאר בבית חמץ, שלא ראיתי אותו, אני עדיין מבטל אותו, זאת אומרת, אומרים, אנחנו מודעים לזה, שתמיד יהיה משהו שלא נמצא. וזאת אמירה מדהימה, בעיניי זאת ממש אמירה רגשית. לפעמים אפשר לנקות, אבל אנחנו יודעים שלא נגיע לכל פינה, לא בזיכרון ולא בבית.
לא צריך להיות מושלמים. כרגיל, אנחנו מסיימים עם עוד איזשהו רפרנס מהספרות לדברים האלה.
כן. אז יהודה מיכל כתב הרבה על זיכרון, ובאתי משהו, שיר שלו. לשיר קוראים, נזכור לשכוח, אני חושבת. וואי.
כן.
לזכור
מלא,
לשכוח, כן.
כן. אוקיי. שהר הזיכרון יזכור במקומי, זה תפקידו. שהגן לזכר יזכור. שהרחוב על שם יזכור. שהבניין הידוע יזכור. שבית התפילה על שם אלוהים יזכור. שספר התורה מתגלגל יזכור. שהיזכור יזכור. שהדגלים יזכרו. התכריכים הצבעוניים של ההיסטוריה. שרגופים שעטפו הפכו לאבק. שהאבק יזכור. שהאשפה תזכור בשער. שהשיליה תזכור, שחיית השדה ועוף השמיים יאכלו ויזכרו, שכולם יזכרו, כדי שאוכל לנוח.
יהודה, מיכאי, חיה גלבוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
ביי ביי.
להתראות. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my...
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם קצת חדשות מהעולם. רשת הספרים Waterstones נאלצה להתמודד עם האשמות, שהיא כמובן הכחישה, שתצוגת הספרים שלה היא אנטי-ישראלית. כל זה קרה אחרי שמבקרי אנשים שביקרו בחנות הדגל בלונדון, ראו שם ספרים שכתבו, אתה יודע, בתצוגה, אילן פפה ונועם חומסקי.
נכון, מדובר...
שני פרו-ישראלים גדולים, כן.
מדובר על מדף תצוגה שהוקדש לסכסוך הישראלי-פלסטיני. יש שם כל מיני ספרים, וארבעה ספרים זכו להמלצות. מתוך הארבעה האלה, ככה דיווחו אתרים יהודיים בריטים, על שלושה חתום אילן פפה. זה מאוד מרשים, כל הכבוד לו שהוא הגיע לשלושה מתוך הארבעה, את אחד מהם הוא כתב ביחד עם חומסקי, הרביעי הוא ספר של מישהו אחר שמנסה להתחקות אחר ההיסטוריה של ירושלים, מתרום ימי התנך ועד ימינו. אחד המבקרים בחנות שמצוטט בכתבות האלה, קינה את התצוגה קצת מבישה.
כי זה בריטים, כי זה בריטים.
A bit of a disgrace.
אוקיי, הוא גם אמר שמהתצוגה היה ברור שפפה וחומסקי הם הקולות היחידים שראויים לקריאה, כמובן, אם אותם מציגים, אז זה ככה. מווטרסטונס נמסר שההמלצות לא משקפות את עמדות החברה, וגם שבעבר הוצגו ספרים עם עמדות ציוניות. בעבר, כשהיינו ציונים, והיום אנחנו לא.
הם מאוד בסדר, הם כל הזמן בסדר, זה מה שמקפידים להיות שם. בכתבות גם ציטטו את ההמלצה של הביא הספר של פאפה, שנקרא התיאור האתני של פלסטין, הוא ייצוג רהוט של המצב, באמצעות שימוש חי, בארכיונים. עוד ציטטו שם, אבל ביקורת של ההיסטוריון האדם רז, מהארץ, שכתב על הספר הזה, ביקורת, ושם הוא כתב שהספר מכיל טעויות ומניפולציות רבות, וכמחקר היסטורי, זהו חיבור רשלני.
הם התייחסו גם להמלצה על ספר אחר של אילן פפה, שבהקדמה שלו הוא עצמו כותב, זה אינו ספר מאוזן. הם מסבירים בפירוט את העמדות של חומסקי ופפה, כפי שהן באות לידי ביטוי בכל מיני ציטוטים שלהם על הסכסוך לפני ואחרי השיבה באוקטובר.
כן, הם, בכתבות האלה הם ממש עשו תחקיר על העמדות שלהם, בגלל הדברים שהם אמרו עכשיו, וזה, ואנחנו יודעים, חמודים, אנחנו באמת, אנחנו יודעים מי האנשים האלה ומה העמדות שלהם, לא צריך לעשות תחקיר, זה בסדר. מעניין לעניין...
הם לא יודעים, אבל...
מה? הבריטים.
כן, הבריטים לא יודעים.
בסדר. לא,
התחקיר זה היה בשבילם, לא בשבילך.
לא בשבילי?
לא.
חשבתי שאני כרגיל המרכז של כל סיפור, קצת חורה לי שאת מסירה את הרעלה הזאת מעל עיניי.
מצטערת.
אז נעבור לעניין אחר, אך דומה.
לא דומה בכלל.
לא דומה בכלל.
לא דומה בכלל, יובל.
לא, עניינים של, עניינים, נשים את זה תחת הקטגוריה של ענייני ספרות שנוגעים לסכסוך הישראלי פלסטיני.
אבל לא דומה בכלל, באמת. אני ממש רוצה למחות נגד העניין.
בסדר, לכאורה לא דומה בכלל. אמזון, ככה נטען, הסירה מהאתר והפסיקה למכור את הספר של יחיא סינואר, מנהיג חמאס, מוביל להתקפה האיומה בשבעה באוקטובר, ספר שנקרא The Thorn and the Carnation, הקוץ והציפורן. מה שניתן זה, בידיעות שקראנו על זה, זה שפעיל הימין שי גליק התלונן בפני אמזון, אחרי שהתגלה שהם מוכרים את הספר הזה שם, ואז הם הסירו אותו.
כן.
והוא, שי גליק, מצוטט שם כאומר, המציאות בארכי, הוא מברך על העשרה, ואומר, המציאות שבה ארכי טרוריסט מוכר, מוכר ספר בחברת מסחר אמריקאי, תוך שהוא אחראי לרצח של אלפים מן הבלתי נתפסת, אנחנו נמשיך ונעקוב, שכל מחבל או תומך טרור לא יקבל שום גיבוי לגיטימציה ציבורית מאף גוף בעולם, מקומו של סינואר, ככה הוא אומר, בקבר, ביחד עם ספריו, לא באתר אמזון. צריך להגיד שהספר הזה עדיין אפשר למצוא אותו באמזון.
כן, הלכנו לחפש.
הלכנו לחפש.
הספר שם.
וגם ממש עשיתי את הכל עם החשבון שלי באמזון, עד לרגע של...
לא קנית.
לא,
אתה לא רוצה לקרוא את סינואר.
יש לי בעיה עם להכניס כסף לכיס שלו.
כן, 25 דולר גם, זה לא שזה זול.
כן, זה לא זול, ותארי צמח שכל ישראלי עכשיו יבדוק.
אנחנו שמענו, אנחנו כבר הבנו מה שיש לו להגיד, להכניס סינואר.
לא ש... לפי מה שמדווחים גם לא חסר לו כסף. אומרים שהוא גזיל ירדר, או משהו כזה.
לא חסר לו.
בכל מקרה, הספר נמצא שם באתר, נמצא לנו שהוא הוסר ואז חזר, והוא הוסר מחלק מהאתרים, ב-eBay אי אפשר למצוא אותו, באמזון UK כן אפשר למצוא אותו, בקיצור, חלם עשו מן חווה.
הם מתארים שם את הספר הזה כסיפור של עמידות והתנגדות,
כן.
וכספר שמאפשר הצצה לחשיבה האסטרטגית שהובילה את סינואר להנהגת חמאס.
אכן, כן.
זה מאוד מרתק אותנו.
כן, אבל עם, עם העניין הזה אנחנו מסיימים להיום, אנחנו נגיד תודה לעומרי קפלן על ההפקה ולשרון לרנר על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נתראה שוב מחר, להתראות. להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.